למדנו בקטעים הקודמים שכוחה הגדול של קיום המצוות וממשיך בעולם אלוקות, בלשון המאמר זה היה להמשיך את הבחינה שנקראת סובב כל העלמין וממלא כל העלמין. כלומר, איך שזה מרומז בפסוק שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, איך שזה מרומז בברכה שמברכים. אחר כך, המשך היה שכל מצווה זה הרי לוקחים מקליפת נוגה חפץ גשמי ומעברים אותו לרשות הקדושה. אותו חפץ גשמי היה בו ניצוץ שהקליפה השקה אותו מידי הקדושה, ועכשיו אנחנו מחזירים את זה חזרה הביתה. כשמחזירים חזרה הביתה יש סיכון שהקליפה תרצה לקחת את החזרה, לכן צריך להיות שמירה מיוחדת לשמור. אדם שמקיים מצווה צריך שיהיה לו שמירה שלא יתפעל בעצמו, שלא יחזיק טובה לעצמו, שהקליפה לא תהיה שותפה בעצם כזה, כי היא רוצה להיות שותפה, רוצה לקחת את זה חזרה אליה. על זה נאמר השם שומר את גרים. כלומר גרים הכוונה לכל אותם ניצוצות שהחזירו אותם חזרה, צריך את השמירה המיוחדת עליה. זה היה נקודת הדברים עד כאן, ועכשיו נסיים בפרק ד'. הוא אומר איך שומרים, מה הכוח המיוחד שיהיה ליהודי שמקיים מצוות, שיהיה לו באמת שמירה. מה ישמור עליו? יש איזה משהו סגולי, משהו אחר, איך בדיוק השמירה הזו מתבצעת? זאת אומרת ככה, אך הנה, כיוון שאפילו מעשי המצוות צריכים לבחינת שמירה. אפילו מצווה שיהודים מקיים, צריך לשמור, שלא יהיה, כמו שאמרנו קודם, להזיק טובה לעצמו, או שלא ייפול חזרה. אם כן, איך ועל ידי מה יהיה בחינת שמירה זו? איך בדיוק תהיה השמירה, איך הוא יצליח לשמור. אך העניין, כמאמר חז"ל, חז"ל אומרים על הפסוק שמור, אומרים חז"ל שמור זו משנה. כי המשנה זה תורה שבעל פה, שהתורה שבעל פה כתוב שצריך לשמור. אתה צריך לשמור אותה בבטנך, לשמור אותה בתודעה שלך. תורה שבכתב היא כתובה מולך. אבל תורה שבעל פה, מכיוון שהיא לא כתובה, אתה צריך לשמור אותה שלא תשכח ממך. ולכן כשכתוב בתורה שמור, אומרים חז"ל זה משנה, זה התורה שבעל פה שאותה אתה צריך לשמור. ולכן, במילא, מזה מובן גם בענייננו, השמירה הוא על ידי עסק התורה שבעל פה. כשיהודי לומד תורה שבעל פה, יש לתורה שבעל פה כוח מיוחד, כוח סגולי, כפי שנראה עוד מעט, זה מתבטא גם כן בעוד אופן, כשיהודי לומד תורה שבעל פה, זה נותן לו כוח לשמר, שהמצווה תעשה בקדושה, בטהרה, בלי יניקה לקליפות. שבא ועל ידה יוכל להיות השמירה. למה תורה שבעל פה היא שמירה? זה מתחיל להסביר. בעניין, הנה, המצוות הן מבחינת לבושים לנפש. אנחנו יודעים שמצווה, שיהודים קיים מצווה, מצווה זה כמו לבוש, זה אור מקיף, אור של קדושה עליונה לנפש. דיינו, כמו שאמרנו זה בלשון המאמר הזה, שהוא המשכה מבחינת סובב כל העלמין וממלא כל העלמין. ממשיך אור אלוקי גבוה פה למטה. האור אלוקי הגבוה נקרא לבוש, כמו לבוש שעוטף את האדם. אור הממלא כל העלמין נקרא מזון, שנקרא בפנימיות. אור שמקיף את האדם נקרא סובב, אור מקיף. אז המצוות זה אור גבוה, זה אור מקיף. זהו מבחינת לבוש. לכן המצוות נקראים לבוש, שהוא המקיף להגוף. אבל צריך לשמור על המצוות, אמרנו. צריך לשמור על הלבוש. אך שמירת הגוף והלבוש, כמו בגשמיות, איפה שומרים את הגוף ואיפה שומרים את הלבוש, איפה זה נשמר? זה נשמר הוא על ידי בית. כמו בגשמיות, שרוצה לשמור על הלבוש, על הבן אדם, איפה אתה שומר עליו? נמצא הביתה. הבית הוא ההגנה הכללית על כל מה שיש בתוך הבית. אז כמו בגשמיות, כדי לשמור על הלבוש, ועל הגוף צריך בית. אותו דבר ברוחניות, כדי לשמור על המצוות שיהודי עושה, שלא יהיה לו בזה ישות ולא יהיה בזה קליפות מעורבות בזה, שזה יהיה נקי, צריך את הבית. מה זה הבית? הוא בחינת התורה. עמוד התורה, במיוחד תורה שבעל פה, יש לו כוח סגולי אלוקי, הוא דומה לבית. הוא הגנה על ההגנה, על הלבוש צריך בית. הוא יסביר את זה כרגע יותר בהרחבה. קודם כל להביא הוכחות. איפה רואים שהתורה שבעל פה נקרא בית? הגנה, אחר כך הוא יסביר גם מה הכוונה של תורה שבעל פה מביאה הגנה. קודם כל מביא הוכחות לדבר. כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא, הזוהר אומר שהתורה נקראת איכל העילה דקוד שבריחו. התורה נקראת האיכל העליון של הקדוש ברוך הוא. איכל זה כינוי לבית, למקיף גדול. וגם, לא רק בזוהר זה כתוב גם בתורת הנגלה. אמרו רזל, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. אז מה רואים מכך? הרי דלת אמות של הלכה הם נגד בחינת בית המקדש, שהוא בחינת בית. רואים שאדם לומד תורה שבעל פה, לומד הלכה, זה כמו בית המקדש, בית המקדש זה בית. אז רואים שתורה שבעל פה זה כמו בית. כמו שכתוב, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. אז מה אומרים על זה חז"ל? אל תקרא בנייך, אלא בונייך, שישראל הם הבונים את ההיכל. מה הם בונים? בניין זה ביטוי שמתאים על בית. אז יהודי שלומד תורה שבעל פה, הוא בונה את הבית. באים לילדי תורה שבעל פה. ומילא, אם המצוות נקראים לבושים, והתורה שבעל פה נקראת בית, אז אם אתה שואל מה ישמור על המצוות, מה ישמור על הלבושים? הבית זה תורה שבעל פה. ולכך על ידי זה יש שמירה לבחינת לבושים במעשה המצוות. יהודי שילמד תורה שבעל פה, בנוסף לקיום המצוות, לתורה שבעל פה יש את הכוח האלוקי המיוחד, שזה הגנה על המצוות, שלא יהיה מהם יניקת החיצונים. שהחיצונים, הקליפות, לא יתערבו וירצו להיות שותפים במצוות שהיהודי מקיים. איך זה יהיה שהחיצונים לא יתערבו? על ידי שמירה לבחינת בית ענה. הבית שומר. אז עד כאן הבאנו את זה מבחינה סמנטיקה כזו. כמו בגשמיות, הבית שומר על הלבושים ועל הבן אדם, ומצאנו שהתורה שבעל פה נקראת בית, אז אני יודע שזה שומר. אבל מה באמת ההסבר התוכני? למה כשיהודי לומד תורה שבעל פה זה שומר עליו? מה הקשר? איפה יש כאן שמירה? אז הוא מסביר כך, הביאו העניין. כי נהי כל התורה שבעל פה, מה זה התורה שבעל פה? ולהחמיר חומרות ודקדוקי סופרים, שלא לעשות. כל התורה שבעל פה, יש לך את החומש, תורה שבכתב, הכל מצווה ומצווה באים חכמים בתורה שבעל פה, ומגדירים לך הגדרות. ככה כן תעשה, ככה לא תעשה, ככה בדיוק צריך לקיים את המצווה, אם תעשה ככה זה לא יהיה כמו המצווה. התורה שבעל פה באה לצאת לך כל הזמן, לשמור עליך ולהגדיר אותך עם כל הדקדוקים הללו. ככה זה גם במצוות לא תעשה, אומר לך מה לא לעשות כדי לא להיכשל, וכן במצוות עשה, גם מצווה שאתה כן צריך לקיים, בלי הדקדוקי סופרים, בלי התורה שבעל פה, אתה גם לא יודע איך לקיים את זה נכון. אומרים חכמים, אם עושה כך, כשרה, ואם לאו, פסולה, ולא הנה המצווה כלל. כן, כתוב בתורה, כשאתה עמד אותה לידיך. באו תורה שבעל פה, ואמרו, צריך להיות דווקא מרובה, ודווקא שחור, ודווקא ארבע פרשיות בראש, ודווקא זה יצא. אם זה לא יהיה לפי הדקדוקים האלה, לא קיים את המצווה. שזהו יסוד כל התורה שבעל פה. להחמיר על דברי תורה שלא לעשות. כל התורה שבעל פה זה באים לתת לבן אדם כל מיני הגדרים וחומרות ושמירה והגנה מה לעשות ומה לא לעשות. ועל זה אמרו רזל על המעלה הזו של תורה שבעל פה כתוב הרעיבים עליי דברי סופרים יותר מיינה של תורה. יינה של תורה זה כמו התורה שבכתב, אבל הדברי סופרים הם יותר הרעיבים. למה? כי זה מגן עליך. אם לא יהיה לך את הדברי סופרים, לא תדע איך לקיים שום מצווה. כי זהו עיקר הסייג והשמירה לדברי תורה. הסייגים הללו זה השמירה, זה כמו שמוסבר במאמר אחר, שהסייגים כמו אבא ששומר על הבן שלו, מרוב אהבתו אומר לו אל תלך לשם, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה. אז כל ההקפדות הללו זה בא מרוב חיבה וקרבה, אז הוא שם עליו גדרים, הוא רוצה לשמור עליו.
מה שאומר שזה כדי חרופים.
נכון, נשמור עליו. כי הוא מבחינת גבורות עליונות, מבחינת חוכמה הילאה, שמהם נעשה בחינת החותם והחומה. החומה, ההגנה, זה מהדקדוקים הללו. שלא יהיה יניקת החיצונים מהמצווה ורצון העליון. ברגע שיש חומה, כמו בגשמית החומה מגינה מהאויב, טוב, התורה שבעל פה, הדקדוקים הללו, זה חומה שמגינה שלא יהיה ירידה לחיצונים. וזהו, זה מרומז גם כן שהפסוק אומר אני חומה. מה זה חומה? אמרו רזל, אני חומה זו תורה. אומרים שהתורה נקראת חומה. איזה חלק בתורה נקרא חומה? תורה שבעל פה. איפה יודעים שזה דווקא תורה שבעל פה? אומרו משמע ביבמות. איך שלומדים את הגמרא במסכת יבמות במובן הפנימי, משם משמע דקה על תורה שבעל פה. למה? ביבמות כתוב שם, כל השורה בלא אישה, שורה בלא תורה, שורה בלא חומה. כך כתוב בגמרא. אז ידוע שאיש ואישה בתורה עצמה, התורה שבכתב נקרא איש, שמע בני מוסר אביך, אל תיטוש תורת אמך. אז כתוב אביך ואמך, התורה שבכתב זה אבא, התורה שבעל פה נקראת אישה, אמא. אז כתוב כל השורה בלא אישה, דיינו, אם אתה לא לומד תורה שבעל פה, אז מה כתוב עליו? שרוי בלא תורה ובלא חומה. ככה לשון בגמרא. שהרי אמרו בלא חומה. אמרו בלי תורה שבעל פה, אין לך חומה. נכתיב נקיבה תסובב גבר. אז הנקיבה, זה התורה שבעל פה, זה בחינת המקבל, בחינת האישה, היא תסובב, היא ההגנה על הגבר, על התורה שבכתב. והיינו בחינת תורה שבעל פה. אז רואים שוב שלימוד תורה שבעל פה יש לו כוח מיוחד להיות חומה, להיות הגנה. עכשיו, איך זה מתבצע בפועל? שיהודי לומד פשוט, לומד תורה שבעל פה. והיינו על ידי הדיבור בתורה שבעל פה. באומרו, כשהוא לומד ופוסק את ההלכות, הוא אומר, פטור וחייב, תמה וטהור, אסור ומותר. עצם הלימוד וההגדרות ההלכתיות של הגדרים הללו שחזל קבעו, נעשה בחינת ההבדלה וההפרשה. זה עצמו מבדיל. אתה אומר, זה אסור, זה מותר, זה פטור, זה... אתה מבדיל בין הקליפות ואומר, אתם אין לכם שייכות אליי. שלא יוכלו לקבל להיניקה והאחיזה חס ושלום. כי ברגע שאתה אומר את ההלכה הזו, זה החומה שהקדוש ברוך הוא אומר את הגדרים הללו. כמו שכתוב, דבריי אשר שמתי בפיך. כשאתה אומר את ההלכה, זה לא דברי עצמך חלילה. זה דבריי אשר שמתי בפיך, זה דבר השם. או כמו שהמגיד הידוע אמר לרבי יוסף קארו, שהוא אמר לו, שאל אותו המגיד, מי אתה? אני רוצה לראות אותך. מה ענה לו המגיד? אני המשנה מדברת בפיך. כשאתה עכשיו אומר את המשנה, מה שיוצא מהפה שלך זה אני איתך. זה לא אתה אומר את זה, זה אני אומר איתך. זאת אומרת שעצם האמירה והלימוד זה דבר השם. או כמו שיש לשון שחזל אומרים, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, הוא המדבר בפיכם. ולא בדברי בית שמאי ובית הלל עצמם. כשבית שמאי אומר משהו, בית הלל אומרים משהו, זה הם אומרים. זה אילו ואילו דברי אלוקים חיים, זה הקדוש ברוך הוא אומר. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, מה כן ומה לא, אתה אומר את ההלכה הזו, אתה אומר פטור וחייב, תמה וטהור, אז לכך הנה על ידי זה נעשו החיצונים רחוקים, ולא יהיה להם אחיזה מהאור הנמשך על ידי קיום המצוות. המצווה זה אור גדול, והחיצונים רוצים לתפוס, רוצים להכניס לך קצת ישות, קצת תחזיק טובה לעצמך, קצת, הם רוצים להיות שותפים בעניין. אבל אם אתה לומד תורה שבעל פה, אתה לא נותן להם להתקרב, זה חומה. והרי זה כדמיון הבית על דרך משל שנסע למחסה ולמסתור מזרם וממטר. שהחום לא יפגע בך, שהגשם לא יפגע בך, יש לך מחסה, יש לך בית, זה התורה שבעל פה. ולכן תלמידי חכמים נקראים בונייך, שהם הבונים את הבית. תלמיד חכם שלומד תורה שבעל פה הוא בונה בית, הוא בונה הגנה. על ידי דיבורם דברי אלוקים חיים המדבר בפיהם. אבל שאדם לא יתפוס רק את הקיצוניות הזו ויגיד מצוין, ללמוד תורה שבעל פה, ללמוד כל היום תורה שבעל פה, יהיה להגנה. אם תלמד תורה שבעל פה בלי יראת שמיים, אז התורה שאתה לומד יהפוך להיות חלק מהחיצונים בעצמם. לכן אומר הפסוק בתהילים, אחרי כל זה, אם השם לא יבנה בית, או אם השם לא ישמורנו, אם השם לא יבנה בית, אז אתה לא יוכל לבנות לבד. אז הוא לא צריך לבנות את הבית. דהיינו, ללמוד תורה שבעל פה שאתה לומד, הקדוש ברוך הוא צריך להיות שותף אצלך. אם הוא יהיה שותף אצלך, הבית יהיה לו כוח של חומה. מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שותף אצלך? שתחילה צריך להיות מבחינת וכל בנייך לימודי הוויה. אתה מרגיש שאתה תלמיד של הקדוש ברוך הוא. כמו שיגיד בהמשך, זה יראת שמיים. אם הלימוד שלך מלווה ביראת שמיים, אז הקדוש ברוך הוא שותף בלימוד שלך, ואז הלימוד שלך זה דבר השם, ודבר השם זה הגנה. דהיינו להיות ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ראות הדליבה, שיהיה לך התעוררות הלב, שיחפוץ באמת לעמיתו בעומק הלב, גילוי אלוקות. שיהיה לך בלב שלך התעוררות, שאתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מבחינת סובב כל העלמין. אתה רוצה להתחבר לאלוקות, וכשיש רוח, דהיינו כשיש התעוררות מצדך, הייתי רוח והמשיך רוח, זה ממשיך מלמעלה את ההגנה בתורה, את האלוקות בתורה. ועל ידי זה יוכל להיות בחינת בונייך, ועד התורה היא תהיה הבנייה של החומה. מה שאם כן אם לומד בפני עצמו, אם אתה לומד לבד כי זה חוכמה יפה ואתה נהנה מזה, ואתה שוכח שזה דבר השם, ואתה שוכח שאתה צריך לעורר האהבה ויראת השם, אינו ממשיך כלום, אז זה לא פועל שום דבר, זה נשאר שכל שלך. וזהו, זה מה שכתוב בפרשה שלנו. באותה כמה פסוקים שעל זה הולך המאמר, הוא אומר, וזאת המצווה שציווה השם לעשות בארץ, למען תראה את השם אלוקיך לשמור את כל חוקיו. לשמור אמרנו, זה השמירה, איך עושים את השמירה, תורה שבעל פה, אבל מה כתוב לפני זה? למען תפירה את השם אלוקיך לשמור. אם זה יהיה עם יראת שמיים, אז זה יהיה שמירה. זהו למען תראה את השם אלוקיך לשמור, שכדי שיהיה בחינת בית ושמירה על ידי עסק התורה שבעל פה, כדי שהתורה שבעל פה שאתה לומד יהיה באמת שמירה, ועל ידי למען תראה את הבית. אבל לא אומר אין לי אלא תורה, אבל אם אתה אומר מספיק לי שאין לומד תורה, מה אני צריך גם יראת שמיים? אז אפילו תורה אין לו, אז התורה היא לא בית ולא הגנה, להפך, היא, החיצונים שותפים בכל העסק הזה. והטעמו, שהרי עיקר כוח השמירה הוא, מה אמרנו קודם? למה התורה שבעל פה יש לה כוח לשמור? לפי שדיבור זהו דבר השם המדבר בתוך פיו. כי כשאתה לומד תורה זה לא אתה מדבר, זה אני המשנה מדבר בפיך. זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז תכניס את הקדוש ברוך הוא שותף. אז זה יהיה נקרא שהוא אומר את זה. ובמאמר, וכמאמר, כמו שהחזל אומרים, מתניתי אין מלכתה. חזל אומרים שהמשניות שלומדים זה המלך אומר. כמלך הגוזר שלא יקרב זר. אז איך אני עושה שהדיבור שלי יהיה דיבור של המלך? כדי שיהיה בחינת דיבור של האדם כלי לדבר השם, כדי שהפה שלך יהיה כלי לדבר השם, הוא על ידי העירה וראות הדלי בדווקא. אם יש לך עירת שמיים, יש לך התעוררות הלב, שחפץ באמת לגילוי זה, אתה באמת רוצה להתחייב לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהוא שותף איתך בעניין. סיים את המאמר בשורות האחרונות, וזהו סדר הפסוקים. עכשיו נבין את סדר הפסוקים. מתחילים בזאת המצווה שציווה השם לעשות דבר. מה המשמעות של הפסוק הזה, כמו שאמרנו בתחילת המאמר, הוא מסכם פה את הכל. היינו המשכת גילוי רצון העליון ברוך הוא, בחינת סובב כל העלמין בממלא כל העלמין הנקרא ארץ. אמר ארץ גן עדן, יהודי שמקיים מצוות, הוא ממשיך את האלוקות בארץ, בכל העולמות, גם בעולם שלנו. ואחר כך כתוב למען תירה, שיהיה לך עירת שמיים, ואז כתוב לשמור. אחר כך כתוב עוד הפעם, ושמרת לעשות. כבר דיברנו על ולשמור, למה פעמיים שמירות? הוא שאל בתחילת המאמר, מה זה כל השמירות האלה, כפל השמירות? אז אומר היינו בית שמירות. שמירה מבפנים ומבחוץ, בחינת מזון ובחינת בית. השמירה צריכה להיות גם מבחוץ וגם מבפנים, בין על ידי תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ודיברת בם לשמור ושמרת. תורה שבכתב זה נכנס בתוכך, זה המזון, תורה נקראת מזון, זה תורתך בתוך מאי. תורה שבעל פה זה הבית, זה הגנה. אני צריך שיהיה לו הגנה כמו בגשמיות, אני צריך לאכול אוכל בריא, שזה ישמור עליך מבפנים. אז אני אשאיר לך בית טוב, שישמור עליך מגשם, במקום לחיצונים שרוצים להיכנס. לכן כתוב בתורה פעמיים ושמרת.
גם בגדים חמים.
יש לך בגדים חמים, שזה המצוות. יש לך את הכל בצורה נכונה, אז אתה מוגן בעצם מכל הכיוון.